בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
ערב טוב, ערב של עצב ונחמה על כולכם, מאזינים יקרים. הנושא שלנו הערב י"ז בתמוז. בחורבן בית המקדש נבקעה החומה של ירושלים ב-17 בתמוז. טיטוס וחילותיו פרצו את העיר ולאחר 3.5 שנים של מצור. 5 מאורעות של פורענות אירעו בי"ז בתמוז. נשתברו הלוחות, בוטל קורבן התמיד, הוא עמד צלם בהיכל, אפוסטמוס שרף את התורה והובקעה החומה. ונפרט. 1. הלוחות הראשונים נשתברו ביום זה, וכך מספר לנו מדרש תנחומה. בשעה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה את הלוחות, היו נושאים את עצמם. כיוון שירד וקרב אל המחנה וראה את העגל, פרח אותו הכתב מעליהם, ונמצאו כבדים על ידיו של משה. מיד וישלך מידיו את הלוחות. 2. בזמן חורבן בית המקדש הפסיקו להקריב את קורבן התמיד, שהקריבו בוקר וערב, משום שלא היו ליהודים כבשים לצורך הקורבן, בגלל המצור שעשו הבבלים על ירושלים. 3. המלך מנשה העמיד צלם בהיכל, ויש אומרים אפוסטמוס הרשע העמיד צלם בהיכל, וזוהי פורענות נוראה וחטא גדול בזיון של בית המקדש. 4. יש אומרים שהפוסטמוס אשר שרף את התורה הוא אנטיוכוס, ויש אומרים שהוא קומנוס הרומי. 5. בזמן חורבן בית המקדש השני בי"ז בתמוז נבקעה חומת ירושלים, וטיטוס וחילותיו פרצו לעיר ירושלים. מכאן יקרים נעבור לסיפור אשר הוקדש כמובן לתאריך חשוב זה, ושמו של הסיפור להתאפק, מאת חטא יהב, מתוך העיתון זרקור. אני לא הצלחתי להתאפק, לחש מאיר והרכין את ראשו בבושה מול מבטו של המנהל. מאיר לא ניסה להמעיט מחומרת המעשה, הוא גם לא התחמק מאחריות, לא חיפש אשמים נוספים, ולא תלה את מעידתו בחבריו. חולשת אנוש בתואנה זו ניסה מאיר להתעלות. לכולנו כבני אדם, וגם הוא בכללם, יש חולשות. והחולשה שלו קשורה ביכולת, וליתר דיוק בחוסר היכולת, להתאפק. עכשיו, לאחר מעשה, הוא מצטער, מודה בכך שלא נהג כשורה, שהיה הגורם למהומה הקטנה שהתחוללה באולם ההרצאות, שגרם להלבנת פניו של אדם חשוב. מבוגר ויודע ספר, שכן, הוא יודע שהיה עליו לשמור על איפוק, בדיוק כפי שניסו כל חבריו לעשות, אבל הוא לא הצליח, פשוט לא הצליח להתאפק. בערב י"ז בתמוז, כונסו תלמידי הכיתות הגבוהות בתלמוד התורה בו למד מאיר, לשמוע מפי רבנים חשובים שיחות בענייני דיומה. המנהל רצה להפוך את הצער על החורבן ממושג מופשט ביותר לנושא הקרוב לנפש הנערים. לשם כך זימן מרצים ידועי שם. הוא ביקש מהם לתאר בלשון ציורית את החיים בירושלים בשנים שקדמו לחורבן. את עבודת המקדש שנעשתה בידי הכהנים, את שירת הלוויים, את סדר הבאת הקורבנות וכן הלאה. הוא קיווה שהתלמידים יחושו תחושת חסר והחמצה על שאין בית המקדש נבנה עד כה. שתתעורר בליבות הצעירים כמיהה לבניין הבית, שיקבלו על עצמם בסופו של יום קבלות טובות שיש בהן כוח להכיש את ביאת הגואל. ונדמה היה לו למנהלו של תלמוד התורה בית רבן שתפילותיו ומאמציו נשאו פרי. אווירה של רצינות שררה באולם ההרצאות. התלמידים כולם, ללא יוצא מן הכלל, האזינו רב קשב לדברים. ההרצאות לא לובו ברחש קל של פטפוטים. עיניהם של הילדים היו מופנות לעבר הרבנים החשובים, וליבם, כפי שניתן היה להתרשם, פתוח לקלוט את הדברים. המנהל סקר את פני התלמידים, והבעה של קורת רוח הסתמנה על פניו. הוא הנה, שאול השובב אינו תאר אחר הזדמנות לחולל מעשה קונדס. הוא מגלה התעניינות אמיתית בדברי הרב, וחיים, המחפש לו תדיר טוענות להתחמק מן השיעור, בדמות הבאת גיר או צמא עז התוקף אותו לפתע פתאום, יושב כאן בשקט ועוקב אחר הנאמר. הלוואי שיש כך סימן לשינוי, התפלל המנהל בליבו. הרב סיים את דבריו, הנערים קמו על רגליהם וכיבדו בפעולה זו את הרב היורד מן הבמה ופונה לעבר היציאה מן האולם. לחיצת יד עם המנהל והחלפת מילות תודה וברכה. לחיצות יד של תודה עם צוות המחנכים ותורו של המרצה הבא הגיע. הרב בלומנברג הכריז המנהל בקול רם והחווה בתנועת יד רחבה לעבר הבמה, כמזמין את הרב לעלות עליה. הס הושלך בקהל. התלמידים חיפשו בעיניהם את דמותו של הרב בלומנברג. היו שידעו לספר על פיו של הרב שהוא מפיק מרגליות ממש. הרב עלה במדרגות, במדרגות העץ המובילות לבמה. מדרגה ועוד מדרגה, ואז קשל לפתע. ככל הנראה לא הבחין הרב במדרגה הנוספת, השלישית, ורגלו נתקלה בה. הרב ניסה לייצב מעט את עמידתו, התנדנד, והצליח בעזרת השם. כל נזק ממשי לא נגרם, הרב לא נפל, ברוך השם. הנחת רווחה נמלטה מפיו של המנהל. המורה יעקב עקב באותם רגעים במבטו אחרי הבעות הפנים של תלמידיו. הוא שם לב לכך שחלק מן הילדים נערים דואגים באמת ובתמים לגורלו של הרב. החשש פנטאונלו רעה נראה בבירור על פניהם. אחרים הבליעו חיוך קטנטן בין שפתותיהם. משום מה מצאו שהמחזה מבדח במקצת. מדוע מחייכים ילדים כאשר אדם נופל? זאת לא הבין המורה יעקב. אך הוא ציין לעצמו בשקט ולשבחם של התלמידים שהם הצליחו להתגבר יפה על רצונם לחייך חיוך גלוי או אפילו לצחוק. השתדלו לא לבייש את הרב. ואז נשמע כל צחוקו של מאיר. ואולי נכון יותר לכתוב פרץ אז של צחוק הדהד ברחבי האולם. הצחוק המתגלגל הדביק כמה מחבריו של מאיר, אלה שגילו עד כה בגרות ואיפוק רב, והם הצטרפו אל צחוקו של חברם. הדי הצחוק התגלגלו ברחבי האולם, ואתה הצטרפו אל הצוחקים גם ילדים שלא ראו במעידה של הרב מאורה מבדח. אבל קולות הצחוק סחפו גם אותם, והם הצטרפו עליהם לזמן רב. פניו של הרב עטו חיוורון. הוא נטל בתודה את כוס המשקה שהגיש לו המנהל, ולאחר דקות אחדות של שתיקה, בהן התלבט ככל הנראה אם בכלל לשאת את דבריו, למרות הכל, או לעזוב את המקום, פתח בנאומו. ניכר היה בו שהדיבור קשה עליו. האווירה הייתה מתוחה. פניו של המנהל אדמו מכעס. המורים כבשו את מבטיהם בקרקע ולא היו מסוגלים לשאת את עיניהם לעבר הרב החשוב. חלק מן הילדים כבר עמדו על חומרת המעשה ונעו בחוסר מנוחה על כיסאותיהם. מישהו אפילו לחש, בואו נבקש סליחה. האווירה המיוחדת ששררה קודם לכן באולם נתפוגגה. המאמר הידוע כי ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות הוכח במוחש. אתה עמד מאיר מול המנהל. בוש ונחלם במעשהו. הוא הבין שלא נהג כשורה עוד קודם שהוזמן לשיחה. אבל הקושי שלו, חוסר היכולת שלו להתאפק, כמו פטר אותו לדעתו מאחריות. ככה זה, יש ילדים שמתקשים בלימודים, יש ילדים שאינם אוהבים להתחלק ברכושם הפרטי, אחרים מרגישים קושי בחלוקת מחמאות, והוא אינו מצליח להתאפק. כל אחד והחולשות שלו לא יכול להתאפק. כך היו המילים שאמר מאיר למנהל. המנהל הביט במאיר ממושכות. מחר י"ז בתמוז. אם לא נזכה עד אז לבוא משיח צדקנו, יצומו כל בית ישראל והתאבלו על חורבן הבית. אמר שלא ממין העניין. ומה איתך? איתי? לא הבין מאיר. הוא לא הצליח לנחש לאן חותר המנהל. כן, אתה, אישר המנהל. האם גם אתה תצום ביום זה בי"ז בתמוז? בוודאי, ענה מאיר, בלי איסוס, זה הצום השני שיהיה עליי לצום. בעשרה בטבת צמתי את צומי הראשון, כמחויב במצוות. ותצום כל הזמן, ממש כל היום, הוסיף המנהל להקשות. אני לא מבין, מאיר חש אי נעימות מסוימת לשם השאלות הללו. בעזרת השם, אהיה בריא ועצום כל הזמן, בי"ז בתמוז, כן, בוודאי. אבל תהיה בביתך מן הסתם עוגה טובה, שאמך תכין למועד סיום הצום. אולי גם יעלה בהבחן ניחוח התבשילים העומדים על הקיריים לסעודת הלילה. שיער המנהל. ואני שואל אותך, האם תצליח להתאפק? האם תמשיך לצום כשמן המקרר או מן התנור קורצת לך אוגטריה? האם תצליח להתאפק ולא לטעום רק מעט מן התבשילים הנהדרים המבעבעים על הקיריים, אה? מאיר הביט במנהל בתימהון. כן, כלומר, בוודאי אצליח להתאפק. הלא אסור לאכול ביום זה. ומאיר השתתק לפתע, אולי חדרה למוחו משמעותם של הדברים. או, אם אסור, אז אפשר להתאפק. כאשר אתה מבין את חומרת האיסור, אתה מצליח להתאפק. ואני הבנתי מדבריך שאינך מסוגל להתאפק כלל, אמר המנהל. ובקול רך יותר הוסיף. מאיר, אתה בעצם מתאפק מדי יום. פעמים רבות ביום אתה שם מחסום ורסן לרצונותיך. אתה מתאפק כאשר אינך טועה מגלידה שאינה קשרה למהדרין. אתה מתאפק כאשר אינך שותה כוס חלב לאחר ארוחה בשרית. אתה מתאפק כאשר אינך שר בקולי קולות בשעת הנסיעה באוטובוס. אתה מתאפק כשאינך מספר בדיחה לחבר בשעת התפילה. אתה אפילו מתאפק כשאינך מצייר באצבע על העדים המצטברים על החלון בשבת. הבנת אותי, נכון? ובוודאי יש לך כמה דוגמאות טובות משלך, לא כן? מאיר הנהן בראשו. זו אינה שאלה של יכולת או אי-יכולת התאפקות. זו שאלה של מידת החשיבות שאתה מייחס לעניין. לשמור שבת חשוב בעיניך, ברוך השם. על כן אתה מצליח להתאפק. הצום בי"ז בתמוז חשוב בעיניך. על כן לא תאכל ביום הצום עוגה, גם אם היא תהיה טריה וריחנית במיוחד. ומה בדבר הסיבות שהובילו לאותו יום לי"ז בתמוז, לאותו יום צום? האם אלבון אינו נחשב בעיניך? האם הלבנת פנים אינה איסור? לו ייחסת לאיסור זה חשיבות כזו, שאתה מייחס לשמירת כשרות או להנחת תפילין, אין לי ספק שהיית מצליח להתאפק. מה בדבר היחסים שבין אדם לחברו? מאיר מולל את שולי שרבולו. הוא העלה לנגד עיניו חלק מן המקרים בהם עליו בחבריו, בתואנה שפשוט לא הצליח להתאפק. רגעי צחוק ולעג עלו וצפו בזיכרונו. רגעים שהיו לטענתו תוצאה של חוסר יכולת איפוק. עתה לראשונה נסדקה חומת המגן הזו. אותה הקים סביבו, והוא ידע שתחושת הסיפוק עוד תגיע. היא תבוא כאשר יצליח לשמור על איפוק. גם בתחומים שבהם קשה לו יותר. ליל מנוחה, בריאות ונחמה על כולכם אהובים. הסיפור דן כמובן ביחסים שבין אדם לחברו. אכלנו נתרכז לסיום בשלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתת באב, ונקראים ימי בין המצרים. על שם הכתוב, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ומשום שבימים אלה מצאו את ישראל צרות ורעות רבות, קבעו חזל את כל ימי בין המצרים להתאבל על חורבן בית המקדש. וכן ממעיטים בשמחה, ונוהגים קצת ימי אבלות, לא שומעים בם קול נגינה ושירה. בימים אלה שולטים המזיקים, לכן ייזהר בהם כל אדם מכל דבר שיש בו חשש נזק וסכנה. ונסיים בשיר אותו כתב המשורר מם צבי, מרחוק, מהגולה, הנקרא מול החומה והר הבית. מרחוק את לי נשקפת, שבויה ביד אויב. כולך בדמי יגון מחונפת, ומאלמך זועק הכאב. ומאחורי גבך באופק, פקעת גגות לוטי אופל. מאפילים אי שם בעומק, על שריד מקדשנו הכותל. והלב יוצא והומה בחום, וכו עורגת עיני הדומעת. לרבות בנטפיה הכותל יתום, ולינוק מהוד קדושתו השופעת. יהי רצון שנזכה לחוג את הקמתו של בית המקדש בהר הבית, בירושלים עיר הקודש, הקמה מחורבותיה בימים אלה אל מול עינינו ממש. ולילה טוב, אחים אהובים, מענת.